עמוד 179.
יפה. לדורות הבאים.
לדורות הבאים. רגע, מה אתה עושה עכשיו? יש שאלה. איי, 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 קלקל. מה? זה מקלקל את הכל. זה כתוב בפרק י"ט של חומש שמות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. פשוט.
כשאנחנו אמרנו נעשה ונשמע, התכוונו רק על עצמנו, לא?
לא. לא, לא. קודם כל נעשה ונשמע, זה סוף פרשת משפטים. מה זה קשור? פרק י"ט, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. פשוט. טוב, אז פרק חדש, אברהם אבינו ומשה רבינו. טוב, גם כאן יש כמה דברים חשובים ביותר, והבסיס לפרק הזה, כפי שאנחנו נראה מיד, מיד, לא בדיוק מיד, עוד כמה עמודים, כן, מדרש שבאמת עושה השוואה בין משה רבינו ובין אברהם אבינו. אומר כאן מניטו, אברהם אינו עומד בניסיון העקדה כאיש פרטי, אלא כשורש נשמות ישראל. התורה מספרת בפרוטרוט את ניסיון העקדה, משום שסיפור זה נוגע לזהותנו ולגורלנו במהלך ההיסטוריה כולה. ניסיון העקדה הוא מבחינת מעשה אבות סימן לבנים, ולכן ביקשו בעלי המדרש לדעת מה הם האירועים הגלויים או אירועי הדברים שגרמו לצורך לנצות את אברהם. עסקנו בכך בשני השיעורים הקודמים. המילה ויהי הפותחת את סיפור העקדה דורשת הסבר. הגמרא מסבירה במסכת מגילה את משמעות המילה כך. אמר רב אשי, כל ויהי איקה אחי ואיקה אחי, יש כך ויש כך. ויהי בימי אינו אלא בלשון צעה. וזה כלל בפרשנות של חז"ל, כאשר כתוב, למשל, ויהי בימי אחשוורוש. לשון צער, בתחילת מגילת רות. בימי שבועות השופטים, לשון צער. כאשר יש מגיעים בדור למצב ששופטים את השופטים, אז לשון צער. ויהי, יכול להיות לפעמים שזה גם לשון צער, לפעמים פחות. ויהי בימי, כי לא, ויהי באופן כללי זה בעיה, כי זה עתיד שהפך להיות בגלל ההיפוך לעבר. אבל כאשר בנוסף יש תיארוך מדויק, ויהי בימי, אז זה מקבע את המצב הזה, כן? זאת הכוונה. להפך, והיה, עבר שהפך להיות עתיד, כן? אז אם כתוב ויהי בימי, הסיפור הוא סיפור של אסון, כמו במגילת אסתר. אז הייתה מרחפת סכנה של כליה למן. אם כתוב רק ויהי, הדבר אינו חד משמעי. ההבדל בין יהי ובין ויהי הוא שמשהו שהיה בעל עתיד, בעל הבטחה, הפך להיות בגלל הוספת דבר והיפוך, שייך לעבר. אם נוסף על כך יש תיארוך מדויק, הדבר הופך להיות בלתי אפיר, וזהו הסימן לאסון, qui donne Betrilat Megillat Esther, Vayi Bimei Achashverosh, Vayi Ahesber Lefi Torat Anigle. C'est ça. אתם כבר מבינים שאם מוסיף כאן שזה הסבר לפי תורת הנגלה, שיש הסבר נוסף. בסדר. מצויים בידינו שני כללים. הראשון שכבר הוזכר לגבי משמעות המילה ויהי, והשני, כל מקום שנאמר והיה, שמחה. הצער הוא שוויהי מורה על העבר. אם קיים צורך ללמוד מה התרחש בעבר, והזמן עדיין נמשך, הרי שמה שהתרחש בעבר עדיין לא הצליח או לא הושלם. לא צריך להחיב את הדיבור על אירוע שהצליח שהופנם. וזה כלל מאוד 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 חשוב. הרבה פעמים שואלים, מדוע בתורה יש רק סיפור כזה, סיפור כזה, לא מספרים לנו את הכל על הכל. זו התשובה. תורה מספרת אך ורק מה שעוד דורש השלמה. לכן יש לנו ציפור של יציאת מצרים. אחרת לא היה שום צורך בשום ציפור לגבי יציאת מצרים, חוץ מהעובדה, יצאנו ממצרים נקודה. אז במובן מסוים המהלך הצליח, אבל במובן מסוים גם כן, לא הצליח. המשימה לא הושגה, או טרם הושגה. ולכן התורה מפרטת את הדברים. וזה נכון לגבי כל הסיפורים שיש לנו בתורה. ומיד יתייחס כאן לדוגמה של היציאה של אברהם מאור כשדים. כן? ודברי הגמרא, איך הגמרא מתייחסת על הדברים. זה אומר כאן, הדוגמה הבולטת היא יציאתו של אברהם מאור כשדים. בהגדה של פסח אירוע זה מוזכר בקיצור נמרץ. בפסקה, בתחילה, היו אבותינו עובדי עבודה זרה וכולי. מדוע? כי יציאה זו הצליחה, נקודה. לא צריך מעבר לזה שום דבר. היא בלתי הפיכה. אין זה נכון לגבי יציאת מצרים עצמה. ולכן אנחנו מזכירים אותה בכל יום. כדברי המשנה בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות, מזכירים את יציאת מצרים בלילות. זה גם מאפשר לנו להבין את המשמעות של המושג זכר, זיכרון. למה אני צריך לזכור משהו? כי יש לי עוד משהו לעשות. חטא, שום סיבה לזכור. כן.
מה?
כן, אנחנו נראה מיד את מיד את דברי הגמרא בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות. זה אמנם קטע קצר, אבל הוא חשוב ביותר כדי להבין בדיוק את המהלך ההיסטורי בכללותו בכל השלבים השונים. כן? אז אומר כאן, אבל לעתיד לבוא אנחנו נתמקד ביציאה מן הגלות האחרונה. ורק דרך אגב נמשיך להזכיר את יציאת מצרים כדברי הגמרא באותה סוגיה. תניא אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. והלא כבר נאמר, פסוק בנביא בירמיהו, הנה ימים באים נאום השם ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלעד בן ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר דרכתם שם. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. תדע, ככה מתחילה שם הסוגיה. אז יש כאלה שרוצים לבוא ולהסביר שמפאת החשיבות של היציאה מהגלות האחרונה, אז אנחנו נתמקד בסיפור הזה, וכל שאר הדברים ש... יציאת מצרים וכל הדברים שקדמו הפכו להיות תפילים וכו'. בסדר, זה אפשר להסביר. כמובן זה נכון. אבל כאן יש משהו יותר חשוב. ואנחנו נהיה את זה מיד. נראה את זה מיד. אין צורך בהזכרת ארוכה של אירוע שהפך להיות חלק מהנפש שלנו. זה בדיוק הנקודה כאן. צריך להתמקד באירוע שמשמעותו טרם הופנמה באירוע שטרם הצליח לגמרי. טוב, אז עכשיו צריך לשאול, אז מה לא הצליח ביציאת מצרים? התשובה היא פשוטה. ויש המון המון מדרשים שמסבירים את הדברים בצורות שונות. זה לא היה צריך להיות מהלך פרטי של בני ישראל, אלא מהלך של כל העולם כולו. כי הגאולה היא בשביל כל העולם כולו. בין היתר היציאה של מצרים עצמה. טוב, אז אחר כך צריך לשאול מי... כיוון שזה לא עניין גיאוגרפי מבחינתם, אז על מה מדובר וכו', אבל אלה השאלות. וצריך להתמקד בשאלות האלה. כנראה שיש לנו ספרים שונים לחלוטין, לא יודע. אני לא יודע. כשהתורה מכנה את מצרים בית עבדים, לא ראיתי שזה כתוב רק לגבי ישראל. דברים כל כך פשוטים שכדאי להזכיר אותם מדי פעם.
היציאה הייתה צריכה להיות דור מקרב גוי. היה פה אלמנט של...
יש, כי יש כאן שני מהלכים משולבים. אחד שנקרא החזרה של בני ישראל למקומם, על פי ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ויש מהלך שני שנקרא גאולה. מה?
זה לא אותו דבר?
לא.
אין גאולה בלי שנחזור למקומנו?
קודם כל, אנחנו צריכים להיות במקומנו, נתחיל מזה, זה פשוט, כן? אבל יש מושג שנקרא גאולה. והגאולה הזאת היא נוגעת לא רק לעם ישראל, להפך. יש דבר, מניטו היה אומר, מדגיש את הנקודה הזאת, כי זה משהו שאנחנו ממחזרים בכל הזדמנות, אבל הוא מוטעה לחלוטין מיסודו. וזה הדבר הבא. יש הרבה יהודים שחושבים שהמצב הנורמלי של עם ישראל זה להיות בגלות, במיוחד אלה שבחוץ לארץ. הם אוהבים לומר את זה, ומדי פעם אנחנו קופצים לכאן לכמה שנים ו...
יש גם
כאלה, יש גם כאלה. בסדר. טוב. אבל זה לא מה שהתורה מספרת. יש אירוע מרכזי בפרשת נוח, דור הפלגה. מה קרה בפלגה? פיצול של הזהות האנושית ל-70 חלקים. ומאותו רגע, אותם 70 גויים שהם יוצאי הפלגה, זה לא כולל ישראל, 70 הגויים האלה הם בגלות. מה את עושה? הם בגלות.
מה המקור?
לאן צריך להיות? אז הנה, המחשה של הבעיה. גלות זה לא רק עניין גיאוגרפי, זה עניין זהותי קודם כל. הם איבדו, כל גוי איבד 69 חלקים מהזהות הקמאית שלו. זה הנתון היסודי של התורה. עם ישראל לא בסיפור הזה. עם ישראל מופיע כדי לתקן את המצב הזה. אז מניטו היה אומר שלמעשה הגלות של ישראל היא משנית לעומת הגלות של אותם גויים. היא משנית מכיוון שהיא נצמדה בתקופות מסוימת לאותם גויים כדי ללקט את אותם ערכים שהתפזרו, שהם בגלות אצל אותם גויים, ולהביא אותם לאחדות מחודשת. אז אני יודע שלא רגילים, ממש לא רגילים, לחשוב במונחים כאלה, אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. יתרה מזו, אדם הראשון הוא בגלות. הוא גורש מגן עדן. יתרה מזו, הבריאה כולה בגלות. כי לא רק נבדלת מהבורא, היא בריחוק אינסופי מנותקת מן הבורא, לפחות בתחילת דרכה. הגלות של ישראל היא במישור ההיסטורי, והיא אמורה לשמש, אני חוזר בי, הגאולה של ישראל במישור ההיסטורי, יציאת מצרים, אמורה לשמש דוגמה לאנושות כולה, לשבעים הגויים, שאפשר לשנות את המצב הקיומי של כל אחד ואחד. שאפשר לשנות את המצב האונתולוגי של כל אחד ואחד כבריאה.
מה?
ומה זה תלוי? התשובה היא תמיד אותה תשובה. זה תלוי בכל אחד ואחד. ואם המהלך של יציאת מצרים היה מצליח, אז זה מה שהיה קורה. מצרים כמצרים הייתה יוצאת מהקיבוע של בית עבדים, ובזה הייתה נגאלת. לא יודע שוב למה את מתכוונת, אני רק יודע שמי שיחליט לצאת יצא, זה לא נקרא פסיבי. אבל חשוב מאוד מאוד להבין את הנקודה הזאת. והמשימה הזאת לא התבטלה גם אחרי שאנחנו בפועל יצאנו מבית עבדים. היא עדיין המשימה של ישראל. ואגב, וזה מאוד מעניין, כאשר מנסים להבין איך יכול להיות שכל מיני אנשים בכל מיני מקומות תפסו את הנקודה הזאת כאשר הם פגשו מה שהם חשבו ישראל אמיתי, אבל זה היה משהו שאפילו לא דומה. והם שמעו את הבשורה הטובה שאפשר באמת להיוושע, אפשר להיגאל. זה מה שהם שמעו. להיגאל ממה? מהמצב הקיומי שלי, מהמצב האונתולוגי שלי. זו התקווה שהם קיבלו מעם ישראל. איך זה בא לידי ביטוי אחר כך? מבחינתם זה סיפור אחר לחלוטין, אבל הגרעין החשוב ביותר בכל הסיפור הזה הוא שגויים רבים שמעו את הבשורה הזאת, אפשר להיגאל. אפשר לצאת מהתפיסה, מניטו משתמש בביטוי, שהיסטוריון פילוסוף קבע בשנות ה-30, התפיסה האסטרוביולוגית של מצרים. לא משנה כרגע. אני אמחיש את הדברים בצורה פשוטה. מדברים על גורל. מה זה גורל? כאשר הבן אדם אומר, זה הגורל, מה זה?
פטליזם.
זאת אומרת, יכולתי לעשות משהו נגד זה? לא. רק כתוב בכוכבים. ו... אבל ראינו בפרק הקודם, אתה בן חורין, לא? אז איך אתה יכול לדבר על גורל? כי זה הרבה יותר נוח. אבל זה מקובעות מחשבתית. כן, 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 זה, זה, זה שהחליפו את המילה למשהו יותר, זה לא. יש מילה אחרת, יהוד. זה כבר מחייב אותי. והתורה באה ואומרת, תשתחררו מהקיבוע המחשבתי הזה, מהתפיסה הגורלית הזאת, ותתחילו להבין שאתם, שיש לכם ייעוד, וזה רק תלוי בכם. זה גאולה כבר. ומתברר שזה מאוד קשה. עדיף להגיד גורל, לא? אז אם יש סגנון דתי לדבר הזה, גזרה מן השמיים. הטריבונה שהתמוטטה זה גזרה מן השמיים. לא, לפי דתי זה כמה אידיוטים שחשבו שהם יודעים לבנות משהו. אבל זה בדיוק, זה כאן בדיוק הנקודה.
זה ממש מראה את זה.
בדיוק כאן הנקודה. גורל או יהוד?
אני לא חושבת שההבדל הוא כל כך גדול.
מה?
אני לא חושבת שההבדל הוא כל כך...
ההבדל הוא דק מאוד היום מהמניטו. אני אגיד את זה בצרפתית קודם כל, ואחר כך נתרגם לאנגלית. דסטין ודסטיני. באנגלית זה אותו דבר. דסטין ודסטיני. זה אות אחת. אבל זה משנה את הכל. כן.
זה משהו שנגזר עליי ואני לא יכולה
לא,
מזה.
לא.
אני יכולה...
לא, אז על זה אני חוזר למה שמופיע פעמיים בגמרא, גם במסכת ראש השנה וגם במסכת חולין. במסכת ראש השנה זה בדף י' א'. סיפור מאוד מוזר, שלפני ש... רש"י מביא את זה, הגמרא אומרת, כל הנבראים נבראו בצביונם, בקומתם וכו'. רש"י אומר שמה. שאלו את הנשמה אם היא מסכימה. והיא אמרה, הן, כן. מה המשמעות של הדברים האלה? הקדוש ברוך הוא הציע לאותה נשמה עצה. הנה המשימה, הנה הייעוד. הנה הנתונים גם כאן המתלווים ל... להצעה הזאת, כן? והיא אמרה כן. ברגע שאומרת כן, אכן זה מהלך כפוי. אבל זה אומר, גם אם אנחנו לא מבינים מה זה יציאה לנשמה וכו', אנחנו צריכים להבין שיש איזושהי נקודה בראשיתית, קמאית, שהיא תלויה כל כולה בנכונות, במוכנות של אותה נשמה לקבל על עצמה את המשימה הזאת, כן? והכל מתחיל מאותה נקודה, כן. זה קשה מאוד.
לא, זה שזה בעולם הנשמות זה לא עוזר.
זה מאוד עוזר. זה מאוד עוזר. לא, זה מאוד עוזר, כי באמת אחרת, מי שאומר שזה רק או חסר משמעות לחלוטין או רק גורל, צודק. ועדיף כבר להגיד שזה חסר משמעות הכל. אם כבר. אני הסכמתי. בני ישראל שהגיעו להר סיני הסכימו. הם לא ידעו על מה מדובר. אתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, תגולה מכל העמים וכו'. לא הבינו מילה ממה שמשה אמר. אבל אמרו בתנאי אחד, שזה אנחנו נשמע ישירות מריבונו של עולם. אם הוא בא ואומר לנו, אנחנו מוכנים. וזה ההבדל בין ישראל ובין שאר האומות. לא שאלנו מה כתוב, שאלנו מה המשימה. לא שאלנו את הכותרת של המשימה, נגיד. רוצים לשמוע ממך. זה מה שאתה רוצה מאיתנו, כן? מוכנים. כל אשר דיבר השם... מה?
לא רק את לשמוע את המשימה, לרצות
המפגש. לא. לא, ממש לא, ממש לא. כל אשר דיבר השם, נעשה. אם זה הוא שאומר לנו ישירות, לא דרך משה רבינו, אנחנו נעשה. זה הזכות של עם ישראל, לדורי דורות ולנצר נצחים. זה בלתי הפיך. אחר כך התחילו לשמוע פרטים. זה אותו דבר לגבי הנשמה של כל אחד ואחד. מה שהתגלה במישור ההיסטורי, נכון, במישור האונתולוגי בתפיזי, כמו תמיד. ובני האדם מרגישים, אומר מהניתוח, חווים חוויה כזאת של חסר.
חסר.
העיקר חסר לנו בחיים. מה חסר לכם? מה הייעוד? אנחנו חיים, חווים את הדברים כגורל. אנחנו רוצים את הייעוד, להבין את זה. ומצד שני, מפחדים מהדבר הזה. כן? כן. אבל חשוב באמת, חשוב מאוד להבין את הדברים האלה. לא, ממש לא, ממש לא. אבל לפחות, לפחות אני, מה זה הבחירה של האדם? בחירה של האדם זה לממש את יהודו או לא. אם אני לא יודע שיש יהוד, אז מה? אין משמעות לחופש הבחירה. חופש הבחירה הוא בין חלופות. כן, נגזר עלייך.
נכון, נגזר.
כן.
אני יכולה לבחור, אני נתת לזה משמעות או לא.
נכון. נכון. אבל הנשמה שלך הסכימה לתנאים האלה. מבחינתך, אכן, זה נתון. זה נתון עד כדי כך, שגם אם את אומרת, אני עוזבת את עם ישראל, את לא יכולה. את גם הסכמת להיות אישה ולא חתולה. זה גם נתון. יש הרבה דברים שהם נתונים במובן הזה. נכון, בוודאי. אבל זה כי אני יודע שיש ייעוד. אני יכול להיות שאני עוד לא יודע מה התוכן המדויק של הייעוד הזה, אבל אני יודע שיש ייעוד. וזה בדיוק הנקודה. לא, זה לא קשור.
נכון, יהוד זה יכול להיות, כאילו, בכך הוא לוקח לאדם, נקרא לזה חילוני או שלא מאמין. הוא אין יכול להיות רופא ומטפל באנשים. האם זה הגשמה של הייעוד שלו?
זה שאלה
ש... אם עדיין חסר פה משהו.
אני אומר, לא, אני לא חושב שחסר משהו. לא... אני אגיד את זה אחרת אולי. כאשר אותם ברברים שהיו באימפריה הרומית, כן, ושמעו, התחילו לשמוע את השמועה כלשהי, כן? ומה היה המצב הקיומי שלהם? בחברה היו אז מעמדות, כן, אז יש מי שהיה עבד ויש היה מי שהיה בעל מלאכה ויש מי שהיה חייל וכולי וכולי. כאשר הוא שמע את השמועה הזאת, מה הוא תפס? מה עניין אותו? יש, היהודים אומרים כך וכך, לא נכנס לפרטים כרגע מה בדיוק הוא שמע, אבל למה זה עניין אותו בכלל? היסטוריונים אומרים ש10% מהאוכלוסייה באימפריה הרומית היו מתייעדים בצורה זו או אחרת, כן? סליחה, מה עניין אותם? האמונה באל אחד? או ההבנה שיש ליהודי מה לומר לגבי הקיום של 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 האם וה ושיש להם ייעוד ולא גורל ושהם שהחיים שלהם בידיים שלהם וזה שאתה נולדת כך זה לא אומר ש אפשר לראות את כל התיאורים של חכמי הסטויה שהפכו להיות אבות הכנסייה בצפון אפריקה ובאסיה התיכונית, טורקיה של היום, כל המרחב התרבותי הזה. לא אנשים טיפשים. מה מתארים בספרים שלהם? שפתאום הם ראו, הבינו שהאמונה באל אחד זה הדבר? ממש לא. מה שתפס אותם זה ההבנה שאני לא בורק קטן במכונה ענקית שנקראת הקוסמוס, וגורל של, והגורל שלי הוא להיות בורק קטן ותו לא, אלא שאני דרך המעשים שלי יכול לשנות את כל העולם. אין שום מרכיב דתי בדבר הזה. אחר כך הם תרגמו את זה ל... אבל המפגש הראשון, ההלם התרבותי הראשון, הוא סביב אותה נקודה, הוא לא במקום אחר. הטרגדיה כאן היא שהם שמעו את זה ממי שהם שמעו, ולא התרגום שניתן לזה הוא לא היה במישור המוסרי ההיסטורי, אלא במישור אחר לחלוטין. זה הכישלון של חז"ל לעומת השליחים הנוצרים. בוודאי שהם, בוודאי כי... הם, מכיוון שהם לא היו מסוגלים לתרגם בצורה מדויקת את הדברים עד הסוף, אז חלק מהדברים נכנסו בחזרה בדלת האחורית. שוב, אני, זה, האבות של הכנסייה, אבות הכנסייה, רוב רובם הם במקור פילוסופים השייכים לזרם הסטויה. וזה שהם שמעו משהו, זה עוד לא אומר שהם שכחו לגמרי את מה שהם ידעו. לא, אני לא מאשים. לא, מכיוון שחז"ל באו עם דרישות גבוהות כל כך, ואלה ויתרו למעשה על הכל כמעט, אז אותם מתייעדים היה הרבה יותר נוח מבחינתם, ברגע שהם לא ידעו מה ההבדל בין זה. זה אמר אני יהודי, זה אמר אני יהודי במקור. זה ויכוח פנימי בתוך עם ישראל. הנצרות כתופעה היסטורית נבדלת מהיהדות, זה תופעה מאוחרת בכמה עשרות שנים, מאות שנים אולי. עד המאה השלישית זה לא ברור לאף אחד מה ההבדל.
לאף אחד בחוץ, בתוך המשרד מאוד ברור.
לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, גם בתוך עם ישראל, מתי זרקו אותם החוצה? אז מתי התקינו את הברכה הזאת?
מתי?
התקינו
את
ברכת
המינים?
כן. והאם זה כל כך ברור שזה מכוון דווקא לנוצרים ולא לכתות אחרות גם? לא ברור עד הסוף. מה שמבחינה היסטורית ידוע הוא שבמאה השלישית יש כבר קהילות נפרדות. לכן אני אומר, מינים לא היו חסרים בעם ישראל, ברוך השם.
מכל מיני.
כן. בסדר? איך מניטו היה אומר? אז אלה האמינו בסיפור כזה או אחר. בגלל זה אתה זורק כיהודי החוצה? לא. התקינו את הברכה כאשר ראו שמי אותם כתות, כן, יצאה תופעה אחרת, והיא שלילת הלאומיות הישראלית, כאשר הם הפכו להיות בעלי ברית של רומי נגד עם ישראל. אז זה מרד בר כוכבא בעיקר, זה המאה השנייה כבר. וכנראה שאז התחילו באמת לקחת את הדברים ברצינות, וזה לקח עוד כמה עשרות שנים. מאה השלישית, יש כבר קהילות נפרדות לגמרי. למשל, הרומאים בהתחלה לא ברור להם בכלל שיש הבדל. מבחינתם... בין היהודים ובין הנוצרים הראשונים.
חיים, לא רואים את הקרע שהולך לרוק?
אז מה?
או שלא תופסים שזה בכלל...
זה...
זה מעניין, כי יש...
יש באותה תקופה, היום יודעים קצת יותר על ה-ECEים ועוד כל... הפרושים זה זרם מסוים בתוך זה, זה לא... זה עוד לא אומר הכל. אז כנראה שלקר זמן עד שהדברים יתברר עד הסוף. מה?
המטרה הייתה לשמר את היהדות.
המטרה הייתה לשמר את עם ישראל. יהדות זה מושג. עם ישראל זה דבר קיומי ממשי. וכאשר פלג אחד קוראת ברית עם האויב, אז אתה נותן לו גט כריתות. אף פעם לא הפריע שיש כמה יהודים משוגעים שמאמינים בכל מיני שטויות. אני ראיתי אפילו כאלה ששמים חוט, בגלל זה זוכים אותם מבית הכנסת. יש כאלה שבנים טריבונות זה, נו, אז זוכים אותם. לא, זה דברים ברומו של עולם, זה לא בגלל איזה, אני טועה אומר את זה, בגלל איזשהו שטות שיהודי אמר, אתה לוקח ממנו את העולם הבא שלו. כי הם בוגדים בעם, כי הם בוגדים בעם.
אסור לצרף למניין.
אסור לצרף, בוודאי. ודאי.
אתה לא רואה שעושים את זה, אתה לא רואה
שעושים
את
זה. אז
אני אתן דבר. לא, אלה לא נמצאים בארץ כמעט. יש כמה פה ושמה.
לא, אלה שהולכים לאיראן?
לא, הם באוסטריה, בלונדון, בזה, בכל מיני מקומות. זה לא נטורי קארטה.
נכון, זה לא נטורי
קארטה רגילים. מה? טוב, יש אחד משוגע וזה, בסדר.
הירש.
לא, בסדר, אבל צריך להבין את הנקודה. אם היו כמו למשל בכנסייה יש דוגמה, כן? מי שלא מאמין באלף בית וגימל לא שייך יותר. יש לנו דבר דומה? לא, אף פעם לא היה לנו. כשהגמרא, כשהמשנה אומרת, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. מה אומרת הגמרא? וכל כך למה? מניתו היה מסביר, יהודי אומר שטות, בגלל זה אתה לוקח את העולם הבא שלו? אבל כאשר הוא פועל בפועל נגד עמו, אז זה כן. כן? אז זה חשוב מאוד. מה? למה? למה? ולמה מה שאני אומר בעייתי?
כי זה גורם לזה שאנחנו היום יכולים להגיד כל מי שרק
כן, בעייתי ביותר. בעייתי, לא מהיהדות, אלא מעם ישראל. הוא מוציא את עצמו.
אבל אם הוא, כיוון שהם אומרים, אנחנו פועלים לטובת עם ישראל.
לא, 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 יש קריטריונים אובייקטיביים לדבר הזה. זה לא אני חושב ש... לא?
איזה קריטריון אובייקטיבי?
אז יש בדיוק זה? מה? אחד מהצרות הגדולות ביותר שלנו היום היא שאנחנו חושבים שיש רק הלכות בעניין של איסור והיתר ולא בעניין של אמונות ודעות. ובעניין של אמונות ודעות יש הלכות.
הרגע אמרת שאין דוגמה.
זה לא עניין של דוגמה, זה עניין של הלכות. אז הוא, אז אני אומר, אז אותו יהודי לא מאמין, יש מקום לדון האם הוא בגדר של תינוק שנשבע. אבל אחד שכן.
לא, היום אתה, אל תדעו מתוך ההלכה,
אלא מה, מתוך מה? מתוך מה?
מדינת ישראל לא דנה מתוך ההלכה.
אבל לא אכפת לי מהמדינה כאן, בנקודה הזאת זה לא קשור. הטעות היסודית היא לחשוב שיש תחומים שהם מחוץ להלכה ושומעים את זה יותר מדי פעמים. זה עניין השקפתי, זה עניין זה וזה עניין זה וזה עניין זה. טעות, אם אני טועה יפה אומר, טעות גסה ביותר.
זה טעות,
אבל זאת טעות. ויש מושג שנקרא זקן ממרא ויש מושג שנקרא הלכות אמונות ודעות.
והמשמעות המעשית,
והמשמעות המעשית היא שהוא מוציא את עצמו מכלל ישראל.
והמשמעות המעשית שאתה מציע, אני שואל, עם זמן שאלת, שקהילות שרוצות ללכת על פי הלכה יעשו מבחני השקפה.
לא, אתה לא עושה מבחן השקפה לאף אחד, אבל כאשר מישהו אומר משהו, אתה לוקח את זה ברצינות. כן, סליחה. למה הוציאו את שפינוזה מבית הכנסת?
כי אז היה נוהג עוד חרם, היום אין לך חרם.
למה הוציאו אותו? בגלל מה?
לא, בגלל השקפות.
לא, לא בגלל השקפות. בגלל שהוא היה מוסר.
מי הוא מוסר? היהודים.
היהודים. תבדקו את הכתב החרם נגדו.
המתנגדים מסרו את
זה בדיוק.
למה לא
הוציאו את המתנגדים? אבל זה בדיוק מה שהיה אז. הלשכה השחורה של קובנה וכולי, כל הדברים האלה. מה, שחררתם את ההיסטוריה?
אז להפך אני שואלת, אז לא הוציאו אותם מהיהדות, חלק מאיתנו
המתנגדים. חלק הוציאו וחלק רצו להוציא את החלק השני.
אוקיי.
יפה.
מה שיש היום בין ימניים וספרדים. כי
הספורני
אומר, אני מתנחלת, אז אני מסכנת.
אבל שוב, לא, 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 אתה, לא ברמה הזאת, זה לא זה. לקיום של העם, לקיום של העם זה משהו אחר, אתם מתבלבלים. והבלבול הזה בא מהעובדה שהיום אומרים, אין. הלכות אמונות ודעות, כל אחד יכול לחשוב מה שבא לו. ויש אפילו הוכחה בשולחן ארוך, יש סימן כזה, בלי כותרת. והוציאו את כל הדברים מתוך הסימן הזה. כי מימי הרמב"ן הפסיקו להתייחס לנקודות האלה, כי זה באמת הפך להיות בלגן כזה, שאז רוב העם היה בחוץ.
אני עדיין שואלת את השאלה
שבא,
אם אתה אומר אין דוגמה,
נכון,
ואם אתה אומר יש
הלכות
אמונות ודעות,
נכון,
לא
הבנתי
למה זה לא סותר.
כי זה לא סותר, כי אמונות ודעות יש ברמב״ם במשנה תורה, כן, והרמב״ם קובע דברים, הוא הראשון.
ואז
הוא הראשון שניסה להכניס בדיוק סוג של דוגמה בתוך עם ישראל במובן הזה, העיקרים, הנגזרים מהדברים שלו, כן? וקמו עליו חכמי ישראל ואמרו לו 13 יותר מדי, בוא נצמצם, עד שהגיעו לעיקרון אחד, תורה מן השמיים. זה רבי יוסף אלבו, כן?
רגע,
רגע. עכשיו, בא יהודי ואומר, אני לא מאמין בתורה מן השמיים. טוב, אז יכול להיות שהוא לא יודע על מה מדובר. ויכול להיות שכן, ואז זה בעיה. זה בדיוק ההבדל. יש אחד מתור בורות שאומר את מה שהוא אומר, ואז על זה שואלת הגמרא וכל כך למה. ויש כאלה שעושים דווקא כי הם יודעים על מה מדובר. בין היתר.
איך זה קשור למי שפועל נגד עם ישראל? זה אמונה פרטית שלו, או שיש...
אז זהו, זה בדיוק, זה בדיוק הנושא.
אתה אומר שצריך להוציא מעם ישראל.
יש אמונות ודעות לכלל ישראל. מה שהפרט אומר זה לא מעניין אף אחד. אבל כאשר מישהו בא ואומר בשם התורה, בשם כלל ישראל, ככה אנחנו, עם ישראל, חושבים ומאמינים, סליחה. עבר את הגבול.
אז מי שפועל נגד עם ישראל ומאמין בתורה מן השמיים?
לא, את מבלבלת בין שני דברים. את מבלבלת בין שני דברים, כן? יש מושג של מוסר?
כן.
כן, אז זה דין פשוט, חד וחלק. אין על מה לדבר בדברים האלה.
לא, זה מאוד מאוד קשה שמי שמזהה אותו,
להוציא את עצמו. אני לא מדבר כרגע איך בדין מסוים ידון את האדם, זה לא מעניין אותי. יש עיקרון. יש מוסר. בסדר? נקודה.
שהוא צריך לצאת מעם ישראל.
שדינו מוות. בהלכה דינו מוות.
של מויסר.
כן. לא עד כדי כך, סליחה, בשולחן ערוך, לא עד כדי כך לא ראיתי. ולכן כאשר בדין הזה הוא אומר כן, אז זה כן.
התורה אומרת במפורש, על מעשים מסוימים, שסקול יסקל, שזה גם ברמה המשפטית, אם אתה רוצה הלכתית, סקול יסקל, וגם ברמה האונתולוגית קיומית זה תועבה. ובאים כל מיני רבנים ומסבירים ש...
לא, לא, זה לא כל מיני רבנים, זה חכמי ישראל, והם מסבירים והם צודקים. בסדר. אז זה דבר אחד. אז הדין של מוסר זה דין של מוסר, פשוט.
אז התורה לא אמרה
תועבה? התורה אמרה תועבה. ו?
סקול יסקל? עכשיו אתה עושה, כן?
אני לא עושה שום דבר, אני לא עושה שום דבר.
התורה היא חד משמעית.
לא, התורה היא תורה שבעל פה. מה שכתוב בתורה שבכתב הוא מבחינת מצב מתוקן של חברה של צדיקים. כאשר החברה היא לא של צדיקים אלא כפי שהיא, אז יש לנו את הכללים של התורה שבעל פה. מה לעשות?
זה נכון לגבי הכל?
זה לגבי הכל.
לא תנאף, לא תנאף.
זה נכון לגבי...
זה
נכון לגבי הכל, וזה מה... הפסוקים עצמם אומרים את הדברים האלה. ולמדנו את זה בשיעור במערל. במערל, לא? כאשר באים להתדיין, יהיו בעיניך כרשעים, אבל הם צדיקים, כי הם באים להתדיין. למדנו את זה. זהו האמינה של התורה שבכתב. ולכן כאשר בחברה כזאת יש מישהו שרוצח, אז דינו מוות. אז יש אחד כזה ב... אבל כאשר הרצח הפך להיות הסעיף הראשון בחדשות בכל בוקר, אז אתה לא מוציא להורג, לא כי אתה הומניסט גדול, אלא כיוון שהמצב מקולקל, אין איזה שום משמעות דבר. נכון. פשוט. לא רואה מה החידוש בזה.
רוצים כמה לאופן, זה נפסק.
לא. לא, זה לא, זה בדיוק זה. אז, אבל יש כמה וכמה נקודות, וזה אפשר להסביר, מכיוון שחווינו כל מיני אירועים לא סימפטיים במיוחד, שהפוסקים ובעיקר בשולחן ערוך והנשיא כלים אחר כך, עמדו על הדברים האלה. אז אם בפועל לא הייתה אפשרות להוציא את המוסר להורג, הוציאו אותו מהקהילה. פשוט. פשוט. עכשיו, לגבי הדברים האלה, אמונות ודעות, יש אמונות ודעות שמחייבות את כלל ישראל. לא, בין, אחד מהדברים זה תורה מן השמיים. זה מה שנשאר לנו אחרי דיון ארוך של כמה מאות שנים. בפועל, בא רבי יוסף אלבו בעיקרים ואמר, תורה מן השמיים. עכשיו, יש הרבה היום יהודים שבאים ואומרים לא מאמין בתורה מן השמיים. אגב, צריך לדייק שמה למה הוא מתכוון בדיוק, מה זה תורה מן השמיים. בסדר, אבל לא משנה כרגע. צריך, הסביר מניטו כמה וכמה פעמים, צריך לעשות חילוק. אם זה יהודי פשוט שלא יודע כלום, שאומר אני לא מאמין בתורה מן השמיים, אז בסדר, תגיד לו, לך תלמד. אבל אם זה מנהיג,
מכיר את בורו וכופר.
מנהיג, מנהיג, שבא ואומר בשם ישראל, אין תורה מן השמיים, הוציא את עצמו מן הכלל.
אז אתה, לפי זה, את הרפורמים צריך להוציא מעם ישראל?
לא, אני חושב שדייקתי במה שאמרתי כרגע. אז אל תגידי הרפורמים, אלא אולי המנהיגים שלהם או חלק מהמנהיגים שלהם. אותם מנהיגים שבמאה ה-18-19 מחקו בסידור באופן שיטתי כל הזכור של ציון, העבירו את השבת ליום ראשון,
זה שינו,
זה שינו, זה בסדר, הוציאו את עצמם, המציאו דת חדשה. אני לא כאן כדי לדון אם הם הספיקו לחזור בהם או לא לחזור בהם, לא יודע. אני אומר, הרבה דתות יצאו מעם ישראל. אז לפני 2000 שנה יצא דת בשם נצרות. יכול להיות שלפני 200 שנה יצא דת חדשה בשם אחר. מה ההפתעה?
אני אשאל מה שעדיין פותי יותר
מכיר.
שוברים שתיקה.
מי?
שוברים אלה שהם
שלחים. ארגון, ארגון.
שוברים שתיקה, שילכו לאום.
כן.
ספרו שם על פשעי...
כן, כן. יש? האם יש מקום להדון אותם כמוסרים? יש מקום. יש מקום, לדון, אני לא יודע מה המסקנה, אבל לדון, כן. מה? לא, מוסר זה לא רודף. מוסר, סליחה, מוסר זה לא רודף. כן, כן, כן. כן, כן, כן. כן, לא, לא, אני... קודם כל... מה?
את מי אני מוציאה מעם ישראל?
לא, 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 לא.
הוא פוגע.
לא, את מפספסת כאן נקודה. אני חושב שאני מדייק במה שאני אומר. אני לא אמרתי אני מוציא, אלא הם מוציאים את עצמם.
תראי,
לגבי ואנון
או לא?
מה? יש לי חדשות בשבילך. גם הנוצרים עד היום טוענים שהם וירוס ישראל.
אבל אתה צריך
להחליט
האם לספור אותו למניין שלך.
אז אני במניין שלי, אני לא אספור אותו. נוצרי שבא, אני לא סופר אותו.
וגם לא צוברים שתיקה.
אני לא יודע, אני לא מכיר.
עוד לא דענו, הם חכים.
אני לא זה, אבל אני... יכול להיות.
חיה.
יכול להיות. יכול להיות.
הוא
אני,
עבר את הגבול של... שורים שתיקה מאוד קרובים אליו.
אני, לא, אני, לא, אני, לא. אני זוכר דבר אחד. אני זוכר דבר אחד. כולנו יודעים את הדין של יין נסך, נכון? בסדר. יהודי מחלל שבת, מה דינו? ינו נסך. בסדר. טוב, בפועל מה עושים? אז נגיד שלא. בסדר? ואני זוכר שפעם שאלו את מניטו, שהיה מאוד 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 מקל בדין הזה. נניח ששולמית אלוני, בתקופת הפאר שלה, הייתה לוקחת את הבקבוק ומוזגת לך, אתה היית שותה, כן או לא? מה הוא אמר?
שאתה
באותו
רגע,
איך זו
המתשובה?
היא
ודאי
לא הייתה תינוקת
שמשפטה. למה הוא אמר עליה שוב ושוב לשולמית? אז תשובתו הייתה לא שותה. לא שותה, והיא תבין מדוע. זה ההבדל.
מה זה ההבדל בין מה למה? זה לא שותה לכן שותה?
לא.
מישהו שמבין מה הוא עושה.
יש אנשים שעושים דברים במודעות מלאה, ויש האמירות שלהם, הן אמירות מודעות, כן. ויש כאלה שסתם.
מצב לא היפותטי בכלל, מצב שמניטו ודאי הכיר את האיש, לדעתי, אם אני יודע נכון ובטוח, הוא גם התווכח איתו בפרבי. תמיד חכם גדול, בעיניי זקן ממרא, ירען גדול מאוד, שהכיר קהילות, כל ירושלים הייתה רצה לשמוע את הצרות שלו, שהעיקרון של תורה מן השמיים אצלו, נגיד, בעדינות, לא היה ברור.
רגע, למי אתה מתכוון
בעל? לאגו.
ישעיהו, כן.
לא לשתות מהיין שלו, לא לצרף אותו למניין.
יש לך
בעיה כאן לתכנית אחרס? אז מכיוון שזכיתי להיות באחד מהמפגשים האלה בין מניטו ובין ליבוביץ', כן, מניטו היה מזמין אותו פעם בשנה לפחות במעיינות, בשבת. במפגש שהייתי בו, ליבוביץ', זה היה בשנות ה-70, כן? סוף שנות ה-70. ליבוביץ', כהרגלו, הסביר את מה שהסביר. הוא היה פחות קיצוני לעומת מה שהוא אמר כמה שנים אחרי זה, כן? לא, זה כי זה חשוב. הסביר שהמחויבות של היהודי זה אך ורק לשולחן ערוך. הסבר שמאוד דומה להסבר של החרדים הקלאסיים ביותר, שום הבדל, שאין שום דבר, שום ממד לאומי, שום כלום. יש שולחן ערוך, אתה מחויב לשולחן ערוך, נקודה. טוב. אחרי שסיים את ההסבר שהיה מלווה בצעקות גדולות מצידו, התלהבות שלו הידועה שהוא פתאום הוקם מהכיסא וכן, מניטו ענה לו ואמר לו, אדון ליבוביץ', הם הכירו כבר שנים, כן, שיהיה ברור, כן? טוב, מה שאמרת זה מה שקאנט כותב בביקורת התבונה הטהורה, טוב, אין לזה שום קשר עם תורת ישראל. אתה נאו-קנטיאני, תגיד שאתה נאו-קנטיאני, מה הבעיה? יש הרבה. ולייבוביץ' חשב כמה שניות ואמר, יש משהו במה שאתה אומר. יש משהו במה שאתה אומר. וחבל שאין לנו הקלטה של המפגש הזה, כי זה היה בשבת. ואחרי זה הם התווכחו יותר משעה ביניהם, ליבוביץ' היה כמו ילד קטן, רגוע, שימשיך עם הדברים שלו. האם הוא דומה למקרה של? אני לא חושב. אני לא חושב. הוא יהודי חרדי קלאסי, שלמשל, אם אתם רואים את הגיליון של שורש של הוא פורסם המאמר המקורי של מניטו ויהי באחרית הימים, יש לפני זה מאמר של ליבוביץ' שטוען שאין שום משמעות דתית לשואה. טוב. מה? לא, אבל זו העמדה החרדית הקלאסית. הוא לא סוטה מה... הוא לא יוצא מן הגבולות האלה. לכן הוא לא... אני לא... אתה תגיד לו תורה מן השמיים? התשובה שלו פשוטה ביותר. לא, איזה סימן זה בשולחן ערוך? זה הכל. ליבוביץ' זה איזה סימן בשולחן ערוך. זה לא סימן בשולחן ערוך, אני לא מתייחס לדבר הזה, מבחינתי זה לא קיים.
זה מעניין מאוד, דווקא בהקשר של הרב קוק, שהוא אומר שהוא לא מאמין בדת,
כמעט ולא היום. היום כמעט ולא. היום כמעט ולא כבר. לפני 30 שנה בוודאי שכן. אבל, סליחה, זה אותם חילונים טיפשים שלא שמעו את מה שיש לו לומר עד הסוף, כי הוא אמר להם בפנים, אני לא אתן לילדים שלי להתחתן איתכם. בוודאי, זה עוד הדברים העדינים שלו, כן? מה כן תפס? שיש אחד שהוא, הנה, יהודי חובש כיפה, שהוא נגד ארץ ישראל השלמה וכו' וכו'.
חיים,
הוא לא היה מאוד קשור. מה? אה, בסדר, סטנדאפ. טוב, נסתפק בזה.